הלימוד היום מוקדש לרפואה שלמה לענבל אסתר בת אופרה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ע' במסכת יבמות. נתחיל בתחילת פרק הערל בעמוד א' ונסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה 16 דקות. גם בפרק הזה אנחנו ממשיכים לעסוק במי יכול לאכול תרומה, והיום יש לנו נושא אחד, וזה שומר את המשנה, ערל, כלומר אדם שלא עשה ברית מילה, לא יכול לאכול תרומה. ערל לא אוכל תרומה. והשאלה שלנו זה מה המקור לזה, בתורה זה לא מפורש. ולגבי זה, הגמרא מביאה ברייתא עם שתי דעות, רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שבפסוק שבו התורה אוסרת לטמא לאכול תרומה, כתוב איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב, כלומר שהוא טמא בקודשים לא יאכל. ומזה שכתוב איש איש, זה בא לרבות משהו. את מה זה מרבה? אומר רבי עקיבא את הערל, שגם הערל לא אוכל תרומה. זה המקור של רבי עקיבא, ועליו לא נדבר היום אלא רק מחר. המקור של רבי אליעזר שבו נתמקד היום זה גזרה שווה מפסח, כי בפסח זה מפורש שערל לא יכול לאכול, כתוב שם בשמות י' ב' פסוק ממחת וכל ערל לא יאכל בו, אז לומדים גזרה שווה מפסח לתרומה, שגם תרומה ערל לא אוכל. ואיך עושים גזרה שווה? מה הביטוי הדומה בשני התחומים? הביטוי הוא תושב ושכיר. בפסח כתוב כמה פסוקים לפני זה בפסוק ממה, תושב ושכיר לא יאכל בו, בתרומה כתוב בויקרא כ' ב' פסוק י' וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, אז בשניהם יש תושב ושכיר, זה המקור לגזרה שווה. כמו שבפסח הרי לא אוכל, כך גם בתרומה הרי לא אוכל. זה המקור של רבי אליעזר, וכאמור היום נתמקד בו, ואת הדיון לגבי המקור הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שלכאורה אפשר לפרוח את הגזרה שווה של רבי אליעזר, כי רבי אליעזר רוצה בעצם ללמוד חומרה מפסח לתרומה, וזה שהרל לא יכול לאכול. אבל אומרת הגמרא, הרי פסח זה תחום שהוא באופן כללי יותר חמור מתרומה. פסח הוא קורבן, תרומה לא. לפסח יש פסול נותר, פסול פיגול, אם תמי אוכל אותו אפילו אם זה רק בשוגג הוא חייב חטאת, בתרומה לא, יש לו עונש רק אם זה היה במזיד. בקיצור, פסח באופן כללי יותר חמור מתרומה. ממילא גם הגיוני שבפסח יש פסול ערל, ובתרומה אולי אין, אז איך אתה יכול ללמוד את זה מפסח? פסח לתרומה. התחייה הזאת נקראת פרחה, ובשביל לענות על זה נקדים שלא תמיד פרחה יכולה לדחות לימודים. למשל, אם היינו לומדים לא מגזרה שווה, אלא מהקש, אז פרחה לא דוחה את ההקש. לא אכפת לי שזה חמור מזה. יש כאן הקש, זה מלמד, זה לימוד מאוד חזק. זה מצד אחד. מצד שני, אם הלימוד היה למשל גם כן לא מגזרה שווה, אלא מבניין אב, אז זה לימוד יותר חלש, ובניין אב מאוד קל לפרוח. גזרה שווה זה איפשהו באמצע, בין הקש לבין בניין אב, שהשאלה האם אפשר לפרוח גזרה שווה היא תלויה בשאלה האם המילים שמהם אני לומד את הגזרה שווה הן מיותרות, כלומר פנויות ללימוד. אם הן מיותרות, אז זה כמובן יותר חזק. אם הן לא, אז הלימוד יותר חלש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האם הן מיותרות או לא, יש שני מצבים. המצב היותר טוב זה שהמילים מופנים משני הצדדים, כלומר גם מהמקור שממנו אני רוצה ללמוד וגם המקור שאליו אני רוצה ללמוד. זה המצב היותר טוב. מצב פחות טוב זה שזה מופנה מצד אחד, כלומר רק באחד מהצדדים המילים מיותרות ללימוד. זו הייתה הקדמה, עכשיו חזרה אלינו. עוד פעם, רבי אליעזר עשה גזרה שווה מפסח לתרומה, כמו שבפסח הרי לא אוכל, ככה גם בתרומה. עכשיו, על זה שאלנו, לכאורה יש פרחה, וזה שפסח באופן כללי יותר חמור מתרומה. אז אי אפשר ללמוד, זו השאלה. עכשיו, על זה עונה הגמרא, כאן כן אפשר ללמוד, כי זו גזרה שווה שהיא מופנה. עכשיו, מופנה מכמה צדדים, אומרת הגמרא, אמנם לכאורה מופנה רק מצד אחד, מהצד של פסח, שרק שם המילים מיותרות, ולפי רבי אליעזר, שהוא בעצם הנושא שלנו, הוא זה שאמר את הגזרה שווה הזאת, הוא סובר שכשזה מופנה רק מצד אחד, אז אפשר לפרוח את הגזרה שווה, אז לכאורה הגזרה שווה נופלת, אבל אומרת הגמרא, לא. כאן, למרות שבפשט זה נראה שזה מופנה רק מצד אחד, בכל זאת זה נחשב כאילו שזה מופנה משני צדדים. ולמה? כי הרי כאן אנחנו עושים את הגזרה שווה לא ממילה אחת שכתובה בשני התחומים, אלא משתי מילים, תושב ושכיר. אז כיוון שבפסח שתי המילים מופנות ללימוד, תושב ושכיר, אז בואו נעשה כאילו שאחת מהמילים כתובה בתרומה ולא בפסח, וככה יש לנו מילה מיותרת גם בתרומה וגם בפסח, וככה זה נחשב כמופנה משני צדדים, ואתה לא יכול לפרוח את הגזרה שווה. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. עוד פעם, רבי אליעזר עשה גזרה שווה מפסח לתרומה, פרחנו את זה שפסח באופן כללי יותר חמור, וענינו, כאן זה נחשב כאילו שזה מופנה משני צדדים, ולכן גזרה שווה כזו אי אפשר לפרוח. עכשיו רק בסוגריים, למה באמת בתרומה זה לא מופנה ובפסח זה מופנה? אז בתרומה זה לא מופנה כי הפסוק הזה נצרח. הפסוק הוא כאמור, תושב ושכיר לא יאכל קודש, ולומדים ששני המילים האלו, תושב ושכיר, מתכוונים לעבד עברי של כהן, שבניגוד לעבד כנעני של כהן, שהוא כן אוכל תרומה, כי הוא ממש קניין של הכהן, עבד עברי הוא עבד של השם, הוא לא שייך ממונית לכהן, ולכן הוא לא אוכל תרומה. וצריך את שתי המילים בשביל ללמד שגם עבד של 7 שנים, וגם עבד עברי נרצה עד היובל של כהן, שניהם לא אוכלים תרומה. אז זה לגבי תושב ושכיר בתרומה, זה לא מילים מיותרות ללימוד. אבל בפסח לעומת זאת, זה כן מופנה, זה כן מיותר. שוב, הפסוק בפסח זה, תושב ושכיר לא יאכל בו. כאן ודאי שאי אפשר לפרש הכוונה היא לעבד עברי, כי כמובן עבד עברי כן אוכל פסח, אלא כאן הפסוק מתייחס למשהו אחר לגמרי, וזה לגוי פועל של יהודי, שעליו הפסוק אומר שהוא לא אוכל את הפסח. וזה מיותר, כי כמובן שום גוי לא אוכל פסח, כתוב כבר כל בן אחר לא יאכל בו, לכן זה מופנה, כלומר מיותר לדרשה, וכאמור, זה אומנם מיותר רק בצד של פסח, אבל אמרנו שזה נחשב כי אילו שזה מופנה משני הצדדים. ועד כאן הסעיף הראשון בדיון על הגזרה שווה של רבי אליעזר. ניסינו לפרוח את הגזרה שווה ותרצנו. הסעיף השני בדיון על רבי אליעזר זה עוד שאלה עליו, וזה מתחיל בשורה השביעית בעמוד ב', וזה ששואל את הגמרא על רבי אליעזר, אם כבר אתה לומד מפסח לתרומה שהרי אסור לאכול, אז למה אתה לומד רק את זה? לכאורה אפשר ללמוד עוד דברים מפסח לתרומה, והרי אותם לא לומדים. למה לא? איזה עוד דברים? אז כאן יש שני שלבים בגמרא. שלב ראשון, כאמור בשורה השביעית בעמוד ב', הגמרא מקשה, למה אתה לא לומד גם איסור של עונן? כלומר, כמו שעונן, אדם שנפטר לומד באותו יום, לא אוכל פסח, תלמד שהוא גם לא אוכל תרומה. והרי זה לא נכון, עונן כן אוכל תרומה. זה בשלב הראשון. בשלב השני, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', הגמרא שואלת שאלה דומה לגבי עוד איסור, וזה שבפסח לא רק הערל עצמו לא אוכל את הפסח, אלא גם אם יש אדם שהוא עצמו לא ערל, אבל יש לו בנים ערלים או עבדים ערלים, אז לא רק שהם לא אוכלים, אלא גם הוא עצמו לא אוכל, אז תאמר אותו דבר גם בתרומה, והרי גם את זה לא אומרים בתרומה. אז שוב השאלה היא, אם אתה לומד מפסח לתרומה, למה אתה לומד רק לגבי איסור ערל, ולא לגבי איסורים נוספים? וזה האיסור של עונן, והאיסור של אדם שהבנים או עבדים שלו ערילים. זו השאלה באופן כללי, והדיון על שני השלבים האלו מאוד דומה. וזה שאומרת הגמרא, נכון, מצד אחד באמת יש לרבי אליעזר גזרה שווה מפסח לתרומה, ומזה הוא לומד את החומרה שכמו שערל לא אוכל פסח, הוא גם לא אוכל תרומה, זה מצד אחד. אבל מצד שני, גם יש לימוד הפוך, שאומר להקל בתרומה. ולכן, מהלימוד ההפוך, אנחנו לומדים את שתי הקולות שהזכרנו. כלומר, גם שעונן לא אסור בתרומה, וגם שאם העבדים או הבנים שלו הרלים, גם כן הוא לא אסור בתרומה. מה לימוד להקל בשני השלבים? אז בשלב הראשון הלימוד להקל זה שכתוב לגבי תרומה בויקרא כ"ב פסוק י"ג וכל זר לא יאכל בו, והפסוק לכאורה מיותר כי זה כתוב גם בפסוק י' לפני זה, ולכן מדייקים שזר אסור בתרומה אבל עונן מותר. זה הפסוק להקל לגבי עונן בשלב הראשון. הלימוד להקל לגבי השלב השני, כלומר כשהעבדים או הבנים שלו הרלים, זה מפסוק לגבי פסח, כתוב בשמות י"ב פסוק מ"ד לגבי זה שרק עבד מהול יכול לאכול. אז כתוב וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. המילה בו מיותרת, והיא באה להדגיש, דווקא בו, דווקא בקורבן פסח, יש את החומרה הזאת, שגם אם העבדים או הבנים שלו הרלים, אז גם הוא לא אוכל, אבל בתרומה אין את החומרה הזאת. עכשיו רק בסוגריים נעיר, אמנם גם לגבי הפסוק של ערל בפסח יש את המילה בו, וכל ערל לא יאכל בו, אז אולי גם מזה תלמד כולה שערל מותר בתרומה, אומרת הגמרא, אבל בסדר, אבל יש את הגזרה שווה להחמיר, אז כאן לא לומדים את הכולה בתרומה, אבל לגבי העבדים כן לומדים את הכולה. אז הנה שני הלימודים להקל, גם בשלב הראשון שמרנו שזה לגבי עונן, וגם בשלב השני לגבי אם הבנים או העבדים שלו ערלים, בשני מקלים בתרומה. אז לכאורה הכל טוב, אבל עוד לא סיימנו. כי שואלת הגמרא, ומה ראית? כלומר, הרי כל הלימודים שראינו הם לא לימודים מאוד ספציפיים. כלומר, אמנם יש גזרה שווה מפסח לתרומה שמאפשרת ללמוד חומרה, אבל הגזרה שווה לא אומרת לנו איזה חומרה ללמוד. אנחנו החלטנו ללמוד את החומרה שכמו שהרל אסור בפסח, כך הוא גם אסור בתרומה. זה מצד אחד. מצד שני, גם יש שני לימודים לכולה בתרומה, אבל גם בהם הלימוד עצמו לא אומר מה הכולה. כלומר, בשלב הראשון הכולה הייתה שזר אסור בתרומה, אבל יש מישהו אחר שמותר בתרומה, אבל הלימוד עצמו לא אומר מי מותר בתרומה. ואותו דבר הלימוד בשלב השני, למדנו שיש לימוד מהמילה בו, שדווקא בפסח מקפידים, אבל בתרומה לא, וגם כאן זה לא חייב להיות דווקא לגבי ההקפדה על העבדים. הרי גם לגבי עצם הדין של הרל, כתוב וכל הרל לא יאכל בו. אז כל הלימודים שראינו, גם החומרה וגם שתי הקולות, הם לא מפורשות. אני בעצם רק יודע שיש משהו שאותו לומדים חומרה מפסח לתרומה, ויש גם שתי עיקולות שבזה לא לומדים מפסח לתרומה. וממילא שואלת הגמרא, ומה ראית? כלומר, מי אמר לך שמה שכן נלמד מפסח לתרומה זה האיסור של הראל, ומה שלא נלמד מפסח לתרומה זה איסור עונן, והאיסור כשהעבדים שלו לא מולים? אולי נעשה הפוך. אולי דווקא החומרה שנלמד מפסח לתרומה זה החומרה של עונן או שהעבדים שלו לא מולים, ודווקא את הראל נתיר. זו השאלה, ומה ראית? מה גרם לך להחליט שאת החומרה הזאת נלמד ואת אלה לא? זו השאלה, כאמור בגמרא, הגמרא שואלת את זה על כל שלב בנפרד, אנחנו כאן איחדנו את זה לדיון אחד, וגם את התשובות נאחד, כי התשובות בשני השלבים מאוד דומות, וזה שהגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת שכאמור חוזרת בשני השלבים, זה שפשוט בחרנו בחומרה היותר חמורה. הראל זה חומרה יותר חמורה גם מעונן, וגם מבניו או עבדיו הלא מולים. למה פסול הראל זה יותר חמור? אז בשביל להראות למה זה יותר חמור, הגמרא ממש עושה השוואה מספרית בין החומרה של הראל לבין שתי החומות האחרות. אז הראל מול עונן, הראל מנצח 4 מול 3. כלומר, בהראל יש 4 דברים שהוא חמור בהם, וזה שהראל בניגוד לעונן הוא לא רק מחוסר זמן, מחכה שהלילה יגיע, אלא הוא מחוסר מעשה, צריך לעשות לו ברית מילה, וזה גם לא סתם מעשה, זה מעשה בגופו, זה דבר אחד, אולי אפשר לפצל את זה גם לשתיים. דבר שני זה שהראל שלו מעל חייב קראת, בניגוד כמובן לעונן שאין איסור להיות עונן. דבר שלישי, יש ציווי לעשות ברית מילה לאברהם אבינו עוד לפני הדיבור, כלומר לפני הר סיני. דבר רביעי, שזה קשור לשלב הבא, מילת עבדה ובניו מעכבת, בניגוד לענינות, שאין בעיה שאדם יוכל פסח עם הבן שלו בענינות. אלה החומרות שיש בהראל, 4 או 5 חומרות. לעומת זאת בעונן יש רק 3 דברים שבהם עונן יותר חמור מהראל, וזה דבר אחד שהוא קורה בכל שעה, כלומר הראל קורה לאדם פעם אחת בחיים, עד שהוא עושה ברית מילה וזהו, הוא כבר לא יכול להיות עוד פעם הראל. לעומת זאת עונן יכול להיות כמה פעמים עונן, הוא קובר את אביו, קובר את אמו, אחים, אחיות, חלילה קובר ילדים, זה יכול לקרות כמה פעמים בחיים, זו חומרה אחת. חומרה שנייה זה שעניינות שייכת גם בנשים, לא רק בגברים, וחומרה שלישית זה שזה לא משהו שיכול לקן מיידית, הוא צריך לחכות לסוף היום, שלא יהיה עונן. ברית מילה לעומת זאת הוא יכול לעשות מיד, אז אלה הדברים החמורים יותר בעניינות, אבל בכל זאת, כאמור, הראל ניצח 4 או 5 כנגד 3, זה לגבי התחרות בין הראל לעונן. ובשלב השני, לגבי התחרות בין הראל עצמו לבין כשהבנים שלו הראלים, אז כאן הראל מנצח בגדול, כי הראל זה מעשה בגופו שלו ויש לו איסור קראת, מה שאין כן כשהבנים או עבדים שלו הראלים. אמנם גם להם יש חומרה, וזה שישנה בכל שעה, כלומר בניגוד להראל שזה קורה כאמור רק פעם אחת בחיים, הפסול של הבנים או עבדים שלו מולים יכול לקרות כמה פעמים כשיש לו עוד עבד או עוד בן. בכל זאת הראל בגופו, כשהוא עצמו הראל, מנצח. ועד כאן התשובה הראשונה בשני השלבים, למה העדפנו ללמוד את הפסול של הראל? כי הוא הפסול החמור יותר, ואנחנו מעדיפים אותו, ואילו בקולות שאותם לא למדנו לתרומה, אנחנו שמים את הפסולים הפחות חמורים. זו התשובה הראשונה בשני השלבים. התשובה השנייה בשני השלבים, בשלב הראשון מי שאומר את זה זה רבה, בשלב השני זה ואי בית אימה, זה פשוט סברה. בשני השלבים יותר סביר לומר שמה שלומדים זה הפסול של הראל, מאשר הפסול של ענינות או כשבנה ועבדיו הראלים. למה זה יותר סביר? אז לגבי הראל מול ענינות, אומר רבה, הרי עד עכשיו לא אמרנו את זה, אבל בעצם הפסול של ענינות בכלל לא כתוב בפסח. נכון שעונן אסור באכילת פסח, אבל זה לא כתוב במפורש, זה נלמד ממעשר. לעומת זאת פסול הראל הוא כתוב במפורש בפסח. ממילא, אם אני בא ללמוד איזשהו פסול מפסח לתרומה, ודאי שאני אלמד את הפסול שכתוב במפורש בפסח, כלומר, את הפסול הראל. זו התשובה השנייה, בשלב הראשון, למה עדיף הראל מעניינות? ולשלב השני, למה גם עדיף ללמוד את הראל עצמו מאשר כשהבנים או עבדים שלו הרלים? כי אומרת הגמרא, מה ההיגיון שנאמר שבתרומה, אם הבנים או עבדים שלו הרלים, הוא לא יכול לאכול תרומה, אבל אם הוא עצמו הראל, הוא יכול. אין בזה שום היגיון. אלא ברור שנלמד שכשהוא עצמו הראל, הוא לא יכול לאכול תרומה. ולא ללמד את הפסול שכשהילדים שלו, עבדים שלו הרלים, שהוא לא יכול לאכול תרומה. עד כאן שתי התשובות בשני השלבים. אני שוב אומר, בגמרא זה מחולק לשני שלבים נפרדים, אנחנו כאן איחדנו, אני מקווה שהאיחוד הזה הוסיף בהירות ולא להפך, ובכל אופן, עד כאן הסעיף השני של הדיון על רבי אליעזר. עוד פעם נזכיר, הנושא שלנו זה מה המקור לזה שהראל לא אוכל תרומה. רבי אליעזר אמר שזה גזרה שווה מפסח, ועל זה שאלנו בשני שלבים, אם כבר אתה עושה גזרה שווה, אז בוא תלמד עוד חומרות, וזה שגם עונן אסור לאכול תרומה, וזה שגם עם הבנים או עבדים שלו הרלים, גם כן אסור לאכול תרומה, והסברנו שלא עושים את זה כי יש גם לימודים לכולה, ואז הסברנו למה דווקא את הראל בחרנו בחומרה, ואת ענינות והבנים או עבדים שלו הרלים בחרנו בכולה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שתי שורות מלמטה, וזה הרבה יותר פשוט, כנראה שתי השלמות קצרות. השלמה הראשונה זה שאמרנו עכשיו שמהמילה בו שכתובה בברית מילה של העבדים, למדנו כולה שדווקא בפסח אם העבדים או הבנים שלו לא מולים, אז גם הוא לא אוכל, אבל בתרומה זה לא מפריע. אז עכשיו, כיוון שאנחנו רואים שהמילה בו באה לדרוש משהו, אז הגמרא מביא עכשיו עוד שני פסוקים לגבי פסח עם המילה בו, שאת שניהם הזכרנו במהלך השיעור, והיא שואלת איזה קולות לומדים מהמילה בו בשני הפסוקים האלו. פסוק אחד זה לגבי ערל, וכל ערל לא יאכל בו. אומרת הגמרא שלומדים שאומנם ערל לא אוכל פסח, אבל הוא כן אוכל מצה ומרור. פסוק שני זה לגבי וכל בן נכר לא יאכל בו, שמקודם הזכרנו את הפשט שהוא מדבר על גויים, אבל הגמרא דורשת שהוא מדברת לפחות גם על מומר לעבודה זרה, שגם הוא לא אוכל פסח, והכולה שלומדים זה שאומנם פסח הוא לא אוכל, אבל מעשר מותר לו לאכול. עד כאן השלמה הראשונה, מה הכולות שלומדים משני המילים בו בשני הפסוקים? השלמה שנייה כהמשך לזה, זה למה באמת צריך את שני הפסוקים אלו, שערל ומומר לעבודה זרה אסורים בפסח, לכאורה מספיק אחד מהם ונלמד גם את השני, עונה הגמרא, לא, זה לא מספיק, אם היה כתוב רק אחד, לא הייתי לומד את השני, ולמה? כי מצד אחד, אם היה כתוב רק את האיסור של ערל, הייתי אומר, בסדר, ערל אסור בפסח, כי הערולה זה דבר מאוס, אבל מומר לעבודה זרה, שלפחות מבחינה פיזית הוא בסדר, הוא עשה ברית מילה, אולי הוא מותר, כמה שמלן שלו, זה מצד אחד. מצד שני, אם היה כתוב רק מומר לעבודה זרה, היינו אומרים הוא אסור בגלל שאין לי בו לשמיים, הוא מומר, אבל הרל שמסכן הוא מאוד רוצה לעשות ברית, הוא פשוט לא יכול מבחינה בריאותית, אולי הוא מותר, כמה שמלן שגם הוא לא אוכל פסח, לכן צריך את שני הפסוקים, זו השלמה השנייה, ועד כאן הסעיף השלישי של השיעור עם ההשלמות, הגענו לשורה העשירית בדף הבא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שאמרה שערל אסור באכילת תרומה, והשאלה היא מה המקור לזה. הברייתא הביאה שני מקורות, מקור של רבי עקיבא שעליו נדבר מחר, והמקור של רבי אליעזר, שהוא למד את זה גזרה שווה מפסח. כמו שערל לא אוכל פסח, הוא גם לא אוכל תרומה. ומה הגזרה שווה? שבשניהם כתוב את המילים תושב ושכיר. ועל הגזרה שווה הזאת של רבי אליעזר, ראינו היום שלושה סעיפים, וזהו. סעיף ראשון זה שלכאורה אפשר לפרוח את הגזרה שווה, כי פסח זה חמור יותר מתרומה בזה שיש לו פסול פיגול ונותר, ואפילו תמה שאוכל בשוגג חייף חטאת, אז איך אפשר ללמוד משם לתרומה? אבל ענינו, כיוון שזה גזרה שווה, שהיא מופנה, אמנם רק מצד אחד, אבל זה נחשב כאילו משני צדדים, כי יש כאן שתי מילים, תושב ושכיר, אז כשזה מופנה משני צדדים, אי אפשר לפרוח. ולמה זה מופנה מצד אחד? כי מה שכתוב בתרומה, תושב ושכיר לא יאכל קודש, שזה לא מופנה, צריך את זה בשביל ללמד שעבד עברי של כהן, בין אם זה רק לשבע שנים, בין אם עד היובל, בכל מקרה הוא לא אוכל תרומה, אז שם זה לא מופנה. לעומת זאת בפסח, כשכתוב תושב ושכיר לא יאכל בו, הכוונה היא לפועל גוי שהוא ודאי לא אוכל פסח, כי הרי כבר כתוב כל בן אחר לא יאכל בו, אלא זה מיותר לדרשה, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו, אם כבר אתה עושה גזרה שווה מפסח לתרומה, אז בוא תלמד עוד שני איסורים, וזה שגם עונן לא אוכל תרומה, וגם אם הוא עצמו לא ערל, אבל העבדים או הבנים שלו ערלים, גם כן שהוא לא יאכל תרומה. למה את זה אתה לא עושה? אומרת הגמרא, כי יש גם לימודים להקל, וזה שא' כתוב לגבי תרומה וכל זר לא יאכל בו, ודורשים דווקא זר אסור אבל עונן מותר, וב' לגבי עבדים כתוב וכל עבד וכולי, אז יאכל בו, כלומר בו דווקא בפסח מקפידים, אבל בתרומה יש כולה. עכשיו שואלת הגמרא, ומה ראית? כלומר, יש גזרה שווה להחמיר, ומצד שני שני לימודים להקל. למה דווקא בחרת להחמיר ולומר שבתרומה יש איסור של ערל, אבל אין איסור לא של עונן ולא כשבניו או עבדיו ערלים? וענינו שתי תשובות. דבר אחד, החומרה של ערל הוא יותר חמורה, וגמרא הראתה למה. דבר שני, פשוט מסברה, יותר סביר ללמוד את הפסול של ערל, כי א', ערל כתוב במפורש בפסח, ואילו האיסור של עונן לא כתוב, וגם לא יכול להיות שנאסור כשהבנים או עבדים שלו ערלים, אבל לא נאסור כשהוא עצמו ערל. לכן, הערל זה האיסור שנבחר. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי רק ראינו השלמות לגבי מה לומדים מהמילים בו לגבי ערל ולגבי בן נחר, וגם מה הצריכותה של איסור ערל ובן נחר. כל טוב.